שלום. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלת גדרי מצוות קידושין, ובסוף דברינו הבאנו את הסוגיה בתחילת הפרק השני בקידושין, שמדברת על מצווה בו יותר מבשלוחו, והבאנו דברי המאירי בהקשר לזה של כיצד הוא רואה את מצוות קידושין. ראינו שם שהוא רואה את זה בזיקה למצוות פריה ורבייה, והוא דן בשאלה של אישה בעניין זה, והבאנו את מה שהוא אמר שם, כיצד גם לנשים יש חלק מסוים במצווה זו, בזה שהיא עוזרת לבעל וכו', כפי שהבאנו. בהקשר זה אביא כאן רק עוד שתי הערות לפני שניגש לשיטות אחרות. הרן בקידושין שם בדף תזיין עמוד בית בדפי עריף אומר שם כך: ואפילו אחי אשמעינן מתניתין דמצווה בה יותר מבשלוחה, דאף על גב דאישה אינה מצווה בפריה ורבייה, מכל מקום יש לה מצווה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. אז הוא מגדיר את מצוות האישה כמסייעת לבעל לקיים מצוותו, שעיקר המצווה יש לבעל והאישה מסייעת לו לקיים מצוותו. כזכור ראינו שמירי אומר שאף על פי שהמצווה בעיקרה על הבעל, אף האישה לא מופקעת לגמרי, ואולי זאת כוונתו. אבל הצד השווה שבשניהם, ששניהם רואים את מצוות קידושין בזיקה לקיום מצוות פריה ורבייה, כמכשירה לקראת מצוות פריה ורבייה. אבל אני מוכרח לומר שכל הסוגיה שעוסקת במצווה בו יותר מבשלוחו, שאומרת שעדיף שאדם יקדש בעצמו, או שאישה תתקדש בעצמה ולא באמצעות שליחים, זה לא מוכיח בצורה ברורה ומלאה שאכן יש מצווה בקידושין. כי אפשר שהסוגיה שם אינה עוסקת דווקא במצוות פורמליות, מוגדרות ומסודרות, אלא יכול להיות שכוונת הסוגיה שם היא לדבר על זה שכל דבר שהוא בעל ערך, רצוי לפני השם, מצווה על האדם לעשות אותו בעצמו, בין אם זה באיש ובין אם זה באישה, יותר משלוחם, כך שאין ראיה לא לגבי עץ מצוות קידושין, ולכאורה לעניות דעתי ודאי אין ראיה לגבי זיקתה לנשים, כי יכול להיות שאלה שיסברו שמצוות קידושין קשורה במצוות פריה ולוויה, יבינו שמה שנאמר שם בנוגע לאישה מצווה בה יותר בשלוחה, לא שיש לה מצווה להתקדש, אלא ברור שקידושין ונישואין הם דבר חיובי, הם חלק מקיומו של עולם, אז יכול להיות שגם אם לא מדובר במצווה פורמלית, אבל ודאי דברים חשובים ורצויים, ודאי רצוי לעשות אותם, שאדם יהיה זריז לעשות אותם בעצמו. מכאן אני מבקש לעבור ולדון בשתי שיטות עיקריות, שיטת הראש ושיטת הרמב"ן, ונפתח בשיטת הראש. הראש במסכת כתובות, בפרק א' בסימן י' ב', כותב כך: יש מקשין על נוסח ברכה זו, הוא מדבר על ברכת אירוסין, יש מקשין על נוסח ברכה זו, למה אין מברכין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה? ועוד, היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא? ולא אין אנו מברכים שאסר לנו עבר מן החי ויתיר לנו את השחות? ועוד, מה העניין להזכיר עריות בכאן? ועוד, מה לנו להזכיר חופה בכאן? כיוון שמברכים ברכת אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה. ונראה לי, אומר הראש, כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצווה, כי פריה ורבייה היינו קיום המצווה. בדברי הראש הללו עד כאן, עוד נצטט בהמשך עוד כמה משפטים מדברי הראש, אבל בינתיים בדברי הראש הללו ניתן למצוא חידוש אחד, הברכה אינה ברכת המצוות. זה דבר ראשון. הוא קובע שקיום המצווה זה פריה ורביה, והברכה, ברכת האירוסין, אינה ברכת המצוות. אבל הוא גם קובע בהמשך שקידושין הם בכלל לא מצווה. רק פריה ורביה היא מצווה, ולא הקידושין. וסיבתו, ואם לקח פילגש וקיים פריה ורביה, אינו מחויב לקדש אישה. וכן הנושא זקנה אילונית או הכרה, וכן סריס חמה שנשא, מברכין ברכת חתנים, ואין חיוב במצווה זו, שאין בה קיום מצוות פריה ורביה, ולכך לא נתקנה ברכה במצווה זו. אם כן, לפי הראש, קיום מצוות פריה ורביה אפשרי על ידי פילגש, לאו דווקא במסלול של קידושין, כך שקידושין אינם מצווה לדעתו. אותו דבר, הוא קובע שגם בנישואין שאין בהם שום סיכוי לפריה ורביה, גם כן מברכים ברכת חתנים. והרי שם ודאי אין חיוב לפי הבנתו במצווה זו, כיוון שאם כל המצווה היא להגיע לפריה ורביה, בנישואין כאלה שאין להם שום סיכוי להגיע לפריה ורביה, אז כמובן אין מקום למצווה. ובכל זאת יש ברכת אירוסין. מכאן הוא לומד שברכת אירוסין אינה ברכת המצוות. זה פחות או יותר דברי הראש. כל זאת כמובן בניגוד לעמדת הרמב״ם שהכריע בהלכות אישות בפרק ג' הלכה כ"ג, כל המקדש אישה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך לברך קודם הקידושין, הוא או שלוחו, ואחר כך מקדש, כדרך שמברכים קודם כל המצוות. ואם קידש ולא בירך, לא יברך אחר הקידושין, שזו ברכה לבטלה. מה שנעשה כבר נעשה. טוב, אלה דברי הרמב״ם, וכבר דיברנו עליהם בפעם הקודמת. אני מבקש להמשיך בדברי הרמב״ן, ובהמשך גם ננסה להשוות את השיטות ולבדוק את היחס ביניהן. הרמב״ן באותה סוגיה במסכת כתובות בדף ז' עמוד ב', אף הוא מעלה את השאלה לגבי אופייה של ברכת אירוסין. יש לשאול, איכן מצינו ברכה כגון זו שמברכים למה שאסר לנו השם יתברך, ולא אין אדם מברך שאסר לנו עבר מן החי והטיל לנו את השחוט. ועוד, מה העניין הראיות לכאן? ועוד שעכשיו אינה ניתרת לו ולמה יברך? וכו'. ואפילו חופה דאורייתא, כיוון שחופה וקידושין אינן נעשין בבת אחת, וחצי המצווה נעשית בקידושין, הוא צריך לברך עליהן מקדש ישראל, שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. ואילו הייתה חופה נעשית עכשיו, היו מרחים אשר קדשן זאתה וציבנו לו קידושין וחופה, כמו שמברכים על השחיטה. ועכשיו לא היו יכולים לברך שקדשנו קידושין ועל החופה, שראין החופה נעשית עכשיו. ולא היו יכולים לומר שקדשנו על הקידושין, שלא ימצאנו שיברך אדם על מצווה, שאין עשייה זו גמר מלאכתה. אם כן, יצא מדברי הרמב"ן, שלא ניתן לברך על חופה וקידושין, אם הם לא נעשים בחדמתה, בבת אחת. יוצא, אם כן, שהרמב"ן בעצם הוא נמצא בתווך בין שיטת הראש לשיטת הרמב״ם. ועוד הראש סובר שקידושין הם בכלל לא מצווה. וברמב״ם אמרנו שקידושין זאת מצווה. הרמב״ן סבור שקידושין הם אמנם מצווה, אבל זה סוג של חצי מצווה. כי המצווה השלמה היא קידושין והופה. וכאן נעשו רק קידושין, בלי החופה. אבל נדמה לי שיש פה דבר שהוא מעבר להבדל הטכני הזה של הרמב"ן שנמצא באמצע בין הראש לבין הרמב"ם. במידה מסוימת יש לומר לדעתי שהרמב"ן נמצא יותר קרוב לראש מאשר לרמב"ם. כי בעוד שהרמב״ם רואה את מצוות קידושין כמצווה, כמו שהסברנו לדעתי לפחות, של, כמצווה של בניין עולם, בניין סדרי עולם, סדרו של עולם, סדרה של האנושות, שהוא על ידי זה שבונים בתים ומקימים משפחות, ברמב״ן ובראש נראה לי שהם רואים את המוקד רק בקיום מצוות פריה ורבייה. אלא שבעוד שהראש אומר שגם כדי להכשיר למצוות פריה ורבייה, מצוות קידושין אינה מצווה, כי היא בכלל לא מביאה אותך לשם, כי אתה יכול להגיע לשם גם שלא באמצעות קידושין, גם על ידי פילגש וכו'. הרמב"ן לעומת זה משתמע ממנו שאומנם הקידושין מביאים אותך לפריה ורבייה, אבל הקידושין לבד לא מספיקים, צריכים קידושין עם החופה. אז לכן נראה לי שבעצם הרמב"ן הוא אמנם שיטת ביניים שמדבר שיש מצווה בקידושין, רק לא הקידושין לבד, אלא צריך אותם יחד עם החופה, ולכן הוא מגיע בעצם למסקנה של הראש, שהברכה הזאת היא לא ברכת המצוות, אבל מצד שני, אבל פי שהוא רואה פה זה מימד של מצווה, המצווה שאותה רואה הרמב"ן, לכאורה היא... על פניו לפחות לכאורה נראה שהיא בזיקה למצוות פריה ורבייה ולא לאיזה עיקרון של חשיבות עצם מוסד הנישואין שזכרנו כבא אברהם כמו שהסברנו בשיעור הקודם בשיטת הרמב״ם. מצאנו שמורדכי מביא בשם הרבייה גם כן נימוק דומה לזה של הרמב"ן, ואצלו הכיוון של פריה ורבייה לכאורה הרבה יותר דומיננטי ומוזכר בצורה כמעט מפורשת בדבריו. כי הוא כותב שם כך, מה שאין מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקדש את האישה, משום דאין עשייתה גמר מצוותה. אז זה מקביל לרמב"ן. וכשהוא בא להסביר למה לא מברכים עליה בשעת נישואין, ובשעת נישואין נמי אין מברכים על הנישואין, דשמה הווה ברכה לבטלה, דשמה לא יזכו להיבנות יחד. והכוונה היא כמובן, שכיוון שיש סיכוי שלא יצליחו לפרוס ולרבות יחד, אזי לא מברכים גם בשעת הנישואין, כיוון שאפשר שמדובר פה בברכה לבטלה. כך אומר המורדכי. כן? בדעת הרמב"ן עצמו הדברים האלה אינם ברורים, כיוון שבדעת הרמב"ן עצמו לכאורה קיימות כאן שלוש אפשרויות להבין את שיטת הרמב"ן. אפשרות אחת היא לראות כמו שאמרנו על פי גישת המורדכי שהחופה היא הגמר שמאפשר את הפריה ורבייה. יש לנו כאן בעצם הכשר מצווה בשני שלבים, לקראת פרובו, השלב של הקידושין והשלב של הנישואין, אבל שניהם יחד בעצם מובילים לקראת מצוות פריה ורבייה, וזה פחות או יותר הכיוון שהמורדכי הלך בו. קיימת אפשרות אחרת, והיא ש בעצם קידושין לדעת הרמב"ן כמו שהוא התבטא חצי מצווה, וביחד עם הנישואין עם החופה אז זה מצווה שלמה, אבל יכול להיות שזאת מצווה שלמה לא מפני שהיא מכינה לפריה ורבייה, אלא משום שרואה את הנישואין כצעד לקראת חיי אישות, וזוהי המצווה המהותית שמדבר עליה. אולי לדעתו אין חיי אישות תקניים בלא קידושין ונישואין, וזה לכאורה יכול להיות דומה למצוות שחיטה, שהיא תלויה ברצונו של האדם לאכול בשר, ומאותה שעה שהוא רוצה לאכול בשר, יש מצווה לשחוט כדי להתיר את האכילה, וגם כאן יש מתיר של חיי אישות, על ידי זה שאדם מקדש את האישה ונושא אותה, ואם כן, קידושין ונישואין הם מצווה שמתירה את חיי האישות. גם זו אפשרות לפרש את דברי הרמב"ן, כך שאם זה כך, אז אנחנו רואים בדברי הרמב"ן, לכאורה, לא כמו שאמרנו קודם, שהם קרובים יותר לשיטת הראש, לפי ההסבר הזה, אלא אדרבה קרובים יותר לשיטת הרמב"ם. ויש קיימת גם, כמו שאמרנו, גם אפשרות שלישית להציע ברמב"ן, ויכול להיות שהוא רואה כאן מעבר ל... לא כמתיר או כמאפשר פירה ולוויה, לפי ההסבר הראשון, ולא רק כמאפשר חיי אישות, לפי ההסבר השני. אפשר שהוא רואה את המצווה כמצווה חשובה של בניית בית ומשפחה כסדרו של עולם. דהיינו ממש כמו שהבאנו בשיטת הרמב״ם בראייה הכוללת של המצווה. אבל הוא עצמו יכול להיות שהוא לא חייב לשלול את אופציית הפילגשות, כמו שהרמב״ם שלל ואמר שפילגש אסורה לידיעות. אפשר שאפילו אם הפילגשות אפשרית, מכל מקום, אפשר בדעתו, שסדר העולם מחייב אישה בבית על כלליו, לפי הכללים הרגילים. ואם כך, עיקר מחלוקתו לפי זה עם הרמב״ם, תהיה, היינו אומר שבכל זאת הקידושין עצמם, הם מצווה לעצמם, כי התורה ציוותה שיהיה תהליך שיקדים את הנישואין בפועל, ותהליך זה הוא עצמו מצווה, או זאת שיטת הרמב״ם, או לפי דעת הרמב״ן, הקידושין עצמם הם לא יחידה לעצמה, אלא דווקא הקידושין והנישואין, שהם אלה שמסדירים את סדר המשפחה בישראל, בסדר של קדושה, וממילא יכול להיות שהרמב"ן בעצם קרוב יותר לשיטת הרמב"ם בראיית בניית הבית והמשפחה בישראל. אם אני אסכם בעצם את שיטת הרמב"ן לפי שלושת ההסברים שאמרנו, ונתחיל מהסוף להתחלה כרגע, לפי פירוש אחד, הצענו שהרמב"ן בעצם רואה את המצווה כמכשירה לבנות סדרו של עולם, וכך חיי הנישואין הם מרכיב הכרחי בבניית סדרו של עולם, וממילא אז הקידושין והנישואין הם שניהם חלקים של אותה מצווה של בניית סדרו של עולם. והרמב"ן שאומר שזה חצי מצווה, בעצם בנקודה הזו חולק על הרמב"ם, שזה אומר שקידושין, נכון שהכל נועד לבנות סדרו של עולם, אבל כיוון שעיקר המצווה לדעת הרמב"ם היא להבדיל אותנו מבני נוח, בזה שבעוד שבני נוח הולכים אל האקט המעשי מיד, וכשניתנה תורה נצטוו ישראל שיקדש את האישה תחילה, קודם שהיא עשה אותה, אז הקידושין הם בעצמם מצוות התורה, לדעת הרמב״ם. אז זה כיוון אחד. כיוון שני, בדעת הרמב״ן, שמדובר ששני השלבים האלה, קידושין ונישואין, מכשירים לקראת חיי אישות, להיתר חיי אישות. ואז המוקד הוא מצומצם רק כדי להתיר את חיי האישות, כמו ששחיטה מתירה את אכילת הבשר. והאופציה הראשונה שהצענו היא שבעצם קידושין ונישואין עצמם כל כולם לדעת הרמב"ן, כל אחד מהם הוא חצי מצווה, אבל שניהם יחד מכשירים לקראת מצוות פריה ורביה. האמת היא, ניתנת לאמר שמבין כל שלוש האפשרויות האלה, כן, נראה יותר מסתבר לי בדעת הרמב"ן, מזה שהוא רואה את קידושין כחצי מצווה, נראה לי שיותר מסתבר לי, שוב אני לא מכריח את הדברים, פתחתי כאן שלוש אפשרויות, אבל מסתבר לה, אני יודעתי, מן האפשרויות האלה, שהוא בעצם דורך בשיטת המורדכי, שהכל מוביל לקראת מצוות פריה ורביה, ואז אני מבין למה קידושין הם חצי מצווה, כי אם כל הרעיון הוא לגשת למצוות פריה ורביה, אז בקידושין בעצם אתה עדיין לא ניגש, ולכן זה חצי מצווה. כך נראה לה, אני יודעתי, כאמור, אין הדברים מוכרחים, ו... תן לחכם ויחכם עוד, בזה שהצגתי את שלוש האפשרויות שנראות לי. ונחזור אם כן לשיטת הראש, שראה, שטען שאין מצווה בכלל בקידושין, וכיוון שאפשר לקיים פירה וביאה גם באמצעות פילגשות, וממילא הסביר שגדרה של ברכה זו, שברכת האירוסין שאנחנו מברכים, הוא ברכת השבע. וכך הוא אומר שם, בדבריו, וברכה זו נתקנה לתת שבח לקדוש ברוך הוא, אשר קידשנו במצוותיו, והבדילנו מן העמים, וציוונו לקדש אישה המותרת לנו, ולא אחת מן העריות, והזכירו בו איסור ארוסות, והיתר נשואות בחופה וקידושין, שלא יתאה האדם לומר שהברכה של קידושין נתקנה להתירה לו, לכך הזכירו חופה לומר, דווקא בברכת חופה היא המתרת הקלה. אז אם כן, הוא בעצם אומר שהזכור החופה בשעת ברכת האירוסין, כדי להזכיר לו שהיא עדיין אסורה לו עד ברכת החופה, אבל כל הברכה כולה וכל המסגרת שלה היא מסגרת של שבח לקדוש ברוך הוא, על זה שהם הבדילנו נעמים וציוונו לקדש את האישה. אף הרמב"ן שראה את המצווה הזאת כאמור כחצי מצווה, מצוות קידושין, ולכן סבר שאי אפשר לברך ברכת המצוות בשעת קידושין, הסביר שברכה זאת ברכת השבח, והוא הסביר מה תוכנה של ברכה זאת, ואני מצטט כרגע את דבריו, לפיכך הוצלחו לברך אשר קידשנו על העריות, והתיר לנו האחרות שקידושין תופסים בהם, והודיעו שהן אסורות, אלא על ידי חופה וקידושין, שנמצא כמי שמברך על קדושתן של ישראל. בדמיה לקידושה, כדאיתא בגמרא, שמברכים אשר בחר בישראל וקידשם בקדושת השבת, ולא על איסור שבת. אף זו על שבחר בישראל שקידשם באסור להם ובמותר להם. ונראה מזה שאין חותמים בקדש ישראל לידי חופה, אף על פי שכתוב כן במקצת נוסחות, לפי שאין ראוי לחתום על החופה שאינה נעשית עכשיו, שאינה נעשית עתה, בעוד שמקדש ישראל ומעין הפתיחה שקידשן בכל עסקי נישואין, לפיכך אין לחתום אלא מקדש ישראל בלבד. לדעת הרמב"ן כאמור, הברכה אף היא גם הוא סבור שהיא ברכת השבח, ועיקר הברכה היא ברכה על קדושת ישראל. כן? והקדושה בא לידי ביטוי בזה שהם אסר להם את העריות, ויתיר להם את הנשואות וכו', כמו שמזכירים גם בקידוש של שבת וימים טובים. אחת הנפקינות המשמעותיות בעניין ברכת האירוסין, אם היא ברכת המצוות או ברכת השבח, לכאורה היא נעוצה בשתי נקודות, בשני מוקדים. אם נביא שתי נפקמינות ניתן להביא. אחת היא השאלה אם צריך לברך קודם הקידושין או לאחריהם. כזכור, רמב״ם אומר, כמו כל המצוות שמרחים עליהם עובר לעשייתן, אף ברכת אירוסין צריכה להיות עובר לעשייתה, וצריך לברך קודם הקידושין, הוא או שלוחו, ואחר כך מקדש, כדי איך שמרחים קודם כל המצוות. הרייבד מסיק שם לרמב״ם, וסובר שאמר אברהם, אנו אין אומרים כן, אלא מקדש, ואחר כך מברך וכו'. אז בדעת הרייבד אפשר לקדש, וסליחה, ראוי לקדש ואחר כך לברך. אז הסבר הפשוט בשיטה כזאת שאפשר לקדש ואחר כך לברך, אם אנחנו מסבירים שלא מדובר כאן בברכת המצוות. אם זה מדובר בברכת השבע, אז ברכת השבע אפשר שיש לברך גם לאחר הקידושין. אבל הרייבד עצמו מנמק את הסיבה שלדעתו יש לברך אחר הקידושין, לא בגלל שמדובר בברכת השבע, אלא למרות שמדובר בברכת המצוות. כך משתמע מדבריו. וכך הוא מסביר, והטעם מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים, שאם תימשך האישה ולא תרצה לקבל, הרי הברכה לבטלה. וזה הטעם לברכת האב שמברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. משמעות הדברים על פי הרייבד, שיש מצוות שאדם עושה אותן, אבל הקיום שלהם תלוי גם באדם נוסף. הדוגמה הקלאסית היא דוגמה שהרשב"א בתשובה, הדוגמה הקלאסית היא דוגמה שהרמב״ם בתשובה, הרשב"א בתשובה, סליחה, עסק בה בשאלה למה לא מברכים על קיום מצוות צדקה. אז הרשב"א אמר שם שלא מברכים מצוות צדקה כי אולי תרצה לתת פרוטה לעני, ואז העני תברך, אחרי שתברך, העני לא ירצה לקבל, ונמצא את הברכה ברכה לבטלה. לגבי מצוות צדקה, רק יותר פשוט, ההסבר הקלאסי יותר, שלא כמו שיטת הרשב"א, שלא מברכים במצוות צדקה, בגלל שכל, כך משתמע מהרמב״ם, שכל ברכת המצוות זה רק במצוות שבין אדם למקום, ולא מצוות שבין אדם לחברו. זאת נקודה אחת חשובה. אבל אותו רעיון שהרשב"א מביא, שקיום מצווה שתלוי באחרים, גם כאן סבור הרייבד, שזה מה שקורה הן במצוות קידושין, שמה האישה לא תרצה להתקדש, או תחזור בה מרצונה להתקדש, ותמצא הברכה לבטלה, או מצאנו דוגמה זאת, גם כן לפי הסבר של הרייבד, גם בעניין ברכת האב, בברית המילה, שמברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. שהרייבד מבין שגם זאת בעצם ברכת המצוות, שצריכה להיות קודמת למילה, וכפי שאכן מצאנו בראשונים שיטות כאלה, ואף יש שנוהגים שאבי הבן מברך ברכת הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו לפני הברית. יש בזה מחלוקת רבנו תם ורשב"ם, שנחלקו בזה בכמה מקומות, אחת מהן בפרק רב אליעזר במילה בשבת, שנחלקו בשאלה מתי מברכים. על כל פנים, לדעת הרייבד מברכים ברכת הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו, למרות שמדובר בברכת המצוות, אבל מפני שהברכה הזאת תלויה במוהל שצריך למול. ואם אב יברך קודם ואולי המוהל לא ימול, אז לכן אנחנו מברכים אותה לאחר קיום המצווה. יוצא אם כן, שהרייבד סבור שגם ברכת אירוסין וגם ברכת להכניסו הם בעצם ברכות המצוות. רק שלדעתם אפשר לברך אותן גם אחר עשיית המצווה, גם אחרי הקידושין, וזאת מפני שקיומן תלוי באנשים אחרים שעלולים ליצור מציאות שקרובה לברכה לבטלה. חשש זה של הרייבד, שמה תקרה איזה תקלה והברכה תצא לבטלה, כבר עולה בעצם בגמרא בפסחים. הגמרא שם אומרת שכל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, וכתוב שם בי רב אמרה חוץ מן התבילה והשופר. הגמרא שואלת למה, בשלם התבילה, תבילת גר הכוונה, דאקתי גברא לא חזה. אי אפשר לא לגר לברך לפני שהוא טובל, כיוון שהוא עוד לא בן ישראל, רק אחרי התבילה הוא יהיה בן ישראל. יש גם שמפרשים דאגת גברא לא חזה, שלא יברך במצב של טומאה, לכן יברך רק אחרי טהרה, ואז לא מדובר דווקא בגר. אבל לענייננו זה לא זאת הנקודה, הנקודה שמעניינת אותנו עכשיו זה, אל השופר מה הייתה, מה, למה כתוב ששופר לא מברכים עליו עובר לעשייתו, לפי אותה דעה בגמרא, וכי תאמה משום דילמה מקלקלה תקיעה, אולי הוא יברך ואז תתקלקל לו התקיעה, יהיה אחרי אפילו שחיטה או מילה נאמה, שמה הוא יברך ותתקלקל השחיטה או תתקלקל המילה, אלא אמר רב חיסדא, חוץ מן הטבילה בלבד יתמר. דהיינו לפי רב חיסדא, באמת מברכים על השופר עובר לעשייתו, ואין לחשוש שמה תתקלקל התקיעה, או שמה תתקלקל הטבילה, סליחה, או שמה תתקלקל המילה או השחיטה, לזה לא חוששים. כנראה שהרייבד בכל זאת סובר שאף על פי שלא חוששים לקלקול המילה או השחיטה, זה רק בתקלה טכנית. אבל בדבר שתלוי ברצון אדם או באדם אחר שירצה או לא ירצה לעשות, זה לדעת הרייבד חוששים, ולכן במצוות כאלה צריך לברך רק לאחר שנעשתה המצווה. כפי שכבר הזכרתי קודם, כל זה נאמר בדעת הרייבד, שחולק על הרמב״ם לגבי ברכה עובר לעשייתם, והוא סובר שאף על פי שמדובר בפרקת המצוות, אפשר לברך אותה, או צריך לברך אותה כאן, לאחר העשייה. התוספות בפסחים ותפזיין, הם סוברים שאפשר לברך אותה באמת לאחר העשייה, אבל הנימוק שלהם הוא בגלל שמדובר כאן בברכת השבח. אלא משבח ומודה לקדוש ברוך הוא, ואין צריך לברך עובר לעשייתו, אלא במקום שעושה המצווה ומברך, אבל כשמברך אחר לא, וכו'. אז כאן מדבריו נראה, מדברי התוספות, נראה, התוספות שם, אני אצטט אותם בפנים, תוספות מדברים על ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ושם, אומרים התוספות בשם רבנותם, דף זין עמוד א' שם, אף על גב דלהכניסו משמע לאבא, לא קשה. דלא על זאת הנעשה עכשיו מברך, בכלל לא על ברית המילה שנעשית עכשיו, אלא משבח ומודה לקדוש ברוך הוא, שציוונו למילה כשתבוא לידו. אז כאן מסביר רבנו תם, שאומנם אבי הבן אומר להכניסו לאחר המילה, כן? כיוון שלא מדובר פה בברכת המצוות, אלא מדובר פה לדעתו בברכת השבע, והוא מודה, משבח ומודה לקדוש ברוך הוא, סיבנו על המילה, כשתבוא לידו. אז עד כאן, בעזרת השם, בשיעור הבא, כבר ניכנס לתוך מעשה הקידושין עצמו ומשמעותו. האישה כידוע נקנית בכסף בשטר בביאה, נעסוק בדרכי הקניין השונות, ובמשמעותו של כל התהליך הזה של הקידושין. עד כאן.